עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום סיוון.
שלום ידידיה, שלום לאגר קרני ויואב אונגר האורחים, שלום למוטי זדה הטכנאי, ווואו איזה שבוע, מטלטל, סוער.
כן, משפט שבני גנץ אומר לעצמו עכשיו, וואו איזה שבוע.
כן, מישהו הזכיר לי אתמול שרק במוצאי שבת האחרון, זה נראה כמו לפני עידן ועידנים, נתניהו נתן ראיון בהפתעה, הגיע לאולפן בנווה אילן, מתראיין לקרן מרציאנו, זה היה רק במוצאי שבת, לפני פחות משבוע. והוא טס וחזר, וגנץ טס, מתראיין וחזר, ומה לא קרה, ומושב משמרת ספג לפנות בוקר טיל, שאני חושבת שהייתה לו השפעה הרבה יותר מ... כלומר, הוא עורר פה מיליונים להבין עם מה מתמודדים בעוטף עזה כבר שנים. משהו פה היה ככה, אז ככה, אם עלה ככה, אתם, כאילו, פתאום כולם מתמקדים במשפחה אחת, משפחת וולף, מעלים רחפן לצלם את הבית שלה, ואתה יודע...
פתאום כולם מכירים, יודעים ממש איך נראה הבית הזה, ועושים סיור מודרך, גם מהאוויר על בית אחד.
כן, הוא ישן פה, והם ישנו שם, ואומרת לעצמה, אמא, אתה יודע, בערי, הלו, מה... כשאני רצה ככה עם הילדים, אתם לא, אף אחד לא עושה גרפיקות של הבית שלי. זה באמת, אני חושבת, המחיש להמון, אפילו שמעתי את בנט מספר, ואני תופס את הילד שלי, והוא רק בכיתה א', ואני מושך אותו למיטה. הלו, נכון, כאילו...
מהמיטה.
מהמיטה, לממד, או כן, כאילו, וכמו, הוא דיבר כמו ישראלי, כאילו מראיינים ישראלי מהשרון. אתה יודע, שלום לנפתלי, ישראלי מהשרון, כך וכך. וזה היה מובן מסוים חשוב, מובן מסוים מעליב, כלומר, זה טעימה מרה ממה שאחרים מתמודדים איתו שנים, גם השבוע הזה, גם לאורך השבוע הזה. בדריכות, במתיחות.
תחשבי שזאת הייתה לא באמת טעימה עד הסוף, כי אמנם תושבי השרון בכלל, ובטח האנשים במושב משמרת, חוו את זה, חוו את הפיצוץ, ואת הפצועים, ואת הנזק האדיר. אבל דבר אחד לא היה להם, ואותו יש כל הזמן בדרום, שנים, וזה הפחד. הרי זה בא אליהם בהפתעה גמורה. הם לא ידעו שפתאום ב-5:20 פתאום תהיה או לא תהיה הזכה, ותהיה נפילה. והאלה שבדרום, זה כל הזמן, זה להתמודד עם הפחד. הפחד זה עניין מאוד מרכזי בחיים של מבוגרים, בטח של ילדים.
תגיד, קראתי השבוע מאמר של עמנואל שילו, מה היה קורה אם לא היינו ממציאים את כיפת ברזל? דמיין רגע, מה היינו עושים?
היינו נאלצים לפעול.
נאלצים להפסיק את זה. הרי, נכון, לא היינו ממשיכים לחיות ככה ולו יום עם טילים שלא, אתה יודע... ראינו מה טיל אחד עושה, אז מצד אחד, אז מצד אחד, אתה יודע, אנחנו כל הזמן משתבחים, מפארים את הפיתוח, הטכנולוגיה החשוב הזה, ואמיר פרץ והכל. נכון, אבל מצד שני, דמיין שלא היה כיפת ברזל, לא היה לנו את האמצעי הזה. היינו חייבים לפתור את זה אחרת, אולי מהשורש, אולי מהיסוד.
כן, נכון, וואו.
דמיין, רגע, עולם בלי, אין כיפת, המשפט, כיפת ברזל ירתה, לא יודעת מה זה כיפת ברזל, אולי זה סוג חדש של כיפה שנערה גבעות חובשים, לא יודעת מה זה כיפת ברזל, ביטוי לא. לא מוכר.
כן, נכון, ואם נחזור רגע לעולם שבו יש כיפת ברזל, ומה שמאפשר, כמו שאת אומרת, את ההתנהלות ארוכת השנים הזאת עם הדרום, כתבה לנו השבוע נטה ויצמן, אם לשישה מסדרות, על מה זה שם, זאת אומרת, על החיים נטולי ההפתעה הללו, ומה זה לשמוע בכל הדיווחים והחדשות וההודעות שם של הקבטים והרבשצים ש... שצריך להוציא את הילדים לפני הזמן מהגנים וממערכות החינוך, כי צהל הולך לעשות פעולה גדולה ולהתכנס בבתים וכו' וכו'. ובאמת, חיכיתם פעם להזעקה? חיכיתם? אני כבר מחכה. כבר, אני לא יכול את המתח הזה. יאללה, שיתחיל, הנה, ההזעקה. וההזעקה הגיעה, כן? ושוב הגיעה, והם חזרו, ובלילה, ונכנסו. אבל אלה חיים באמת בלתי אפשריים, ואף אחד בשרון לא חווה את הדבר הזה.
נכון. הוא הופתע מהזעקה, הוא לא חיכה להזעקה. אני רוצה להצפין רגע ממש מעוטף עזה לגולן, כן? שים לב איך ככה, אתה רק אומר רמת הגולן, אתה כבר אומר את זה בטון אחר, נכון? ככה יש איזו רווחה, הרחבה, רמת הגולן, זה מזכיר לכל אחד את הטיול האחרון שלו, את החופשה בצפון.
אני באופן אישי, זה עושה לי, את יודעת, אני מפחד עכשיו שבעקבות ההחלטה של טראמפ, יהיה איזה משהו, איזה מין מבצע לאומי כזה, שכולם חייבים עכשיו ללכת בפסח לטייל ברמת הגולן. ואני לא, לא, אני...
ידוע, ידוע, ידוע. לא, לא, יש, יש סעיף, אגב, ראית את התמונה היפה של טראמפ, המרגשת שהוא מחזיק את החולה מסביבו, הוא מחזיק את הכרה, את הריבונות בגולן, ובכן, יש שם הערה קטנה, תגדיל, תראה, כוכבית קטנה למטה, כתוב, כתוב. ההכרזה על הריבונות פותרת את ידידיה מהטיולים שהמשפחה של סיוון מנסה לגרור אותו אליהם, הוא יכול להישאר באוטו הממוזג בגולן.
אז עכשיו שמחתי שלמה, זה בסדר.
עם הגולן באוטו הממוזג.
מצוין. יש לי בעיה גם היציאה מהמלון או מהצימר.
עד האוטו.
לאוטו, אבל בסדר, זה אני יכול, זה אני יכול, אוקיי.
אוקיי, אבל חשבתי על המשפט יחס גורר יחס השבוע, אפרופו הגולן. זה ביטוי כזה של ילדים, נכון? יחס גורר יחס, או של מבוגרים שאומרים לילדים. בואו נדמיין את זה רגע, את הביטוי הזה ביחס לאדמה, לרגבי מולדתנו. יחס גורר יחס, כלומר, אתה מתייחס בצורה מסוימת לאדמת הגולן. אתה לא מפרק שם את עשרות היישובים שהקמת. ברור לך, מה זאת אומרת? ברור שצריך להיות שם ביטחון, לא יורים לשם, מפתחים שם, עמלים שם על הקרקע, אוהבים את המתיישבים שם. באמת, אני חושב שיש איזה יחס מיוחד בישראל לגולן. ובסוף גם העולם יכיר בזה. אתה לא יודע מה לעשות עם עזה. שנים, אין לך מושג. אגב, ההתיישבות בעזה התחילה, בהתחלה, קצת כמו ההתיישבות בגולן, בשיתוף פעולה מדהים בין התנועות השונות, תנועת העבודה, שומר הצעיר, התנועה הקיבוצית.
אני חושב שכפר דרום זה היה בהתחלה גרעין של...
אחת מהתנועות הקיבוציות.
לא גוש אמונים.
בדיוק. כמו בגולן, שזאת התיישבות משותפת ככה. וגם כאן, בעזה זה התחיל, עד שזה נהיה התיישבות מזוהה מאוד עם הכיפה הסרוגה, עד שזה פונה. ויש פה...
עד שזה נהיה מזוהה עם הכיפת ברזל.
כן. ואני חושבת ששוב, יחס גורר יחס. אתה לא יודע מה לעשות עם איזה חבל ארץ. אתה כן בונה, לא בונה, יוצא, נכנס, מחזיר אותו. לא בדיוק יודע, שלי, לא שלי, מצד שחד התנתקתי, מצד שני, כל העולם רואה בי עדיין אחראי לשם. אני עדיין אחראי על מצבה של עזה. יצאתי, נכנסתי. שוב, אתה לא יודע, אתה יודע, עם לא יודע להגיד לעצמו, גם לא יודע להגיד לעולם, ובקיצור, יחס גורר יחס, במובן מסוים. כשאתה יודע מה אתה רוצה, זה עוזר.
את יודעת שהרבה התרפקו על הסיסמה הזאת של עם עם הגולן, ואיפה היינו אז בשנים ההם שנאבקו על רמת הגולן. בירושלים זה לא נוסטלגיה. בכניסה לירושלים, מי שגר בעיר, אני לא מחדש לו הרבה, אבל כשיוצאים מירושלים לכיוון תל אביב, לכיוון כביש מספר אחת, אז בבניין של משקיף על גשר המיתרים...
משמאל, כשאני יוצאת מהעיר, אז משמאל.
נכון, אז יש שם שלט ענק שנשאר מאותם ימים.
מרופט.
העם, הוא עוד מעט נופל, הוא יכול כבר השבוע בעצם אולי, אבל אתה רואה אותו ממש מתפורר, העם עם הגולן.
צריך לשאול, זה בטח משפחה אחת שמחלון אחד שלה זה יוצא, צריך לבדוק מי אלה ומה נסגר איתם.
הנה לך כתבה, הסיפור המלא.
היופי הגדול זה שהם לא מחליפים, כלומר זה נשאר עדיין מבחינתם השלט הכי חשוב, הרי זה אסטרטגי, זה נדלן פרסומי מצוין. כל גנץ וכל כחלון היה שמח לקנות שם.
תעדכנו את הקמפיין.
זהו, בדיוק.
טוב, את יודעת, עוד את הולכת מהדרום לצפון, ואני רוצה לדבר על אירוע... על וואו, איזה אירוע שקרה השבוע, ולא מספיק התייחסו אליו, אולי כי מיד למחרת קרה מה שקרה במושב משמרת, ויש חיברו את זה לסיפור הזה, ואני מדבר על זה שאתה פותח את הרדיו ושומע שהיה פיגוע, היה דקירה. מחבלים, דקרו, וואו, איפה זה? עוצרים אותם, תפסו אותם.
כן, מרדף אחרי המחבל.
כן, ואז אתה מבין שלא, זה היה בבית כלא.
הוא גם יצא חי מהזירה.
יצא חי מהזירה, ו... זה סיפור...
כאלה קציות.
כן, ודאי. בין המקומם להזוי, למוזר...
חצוף, הייתי קוראת לזה. פיגוע חצוף.
או. ממש. עכשיו, את יודעת שכל הסיפור, הרי זה מגיע סביב, זה לא קרה סתם, אלא יש מחאה של אסירים פלסטינים, כלומר, להלן, של מחבלים רוצחים, על זה שהשב"ס רוצה להפעיל מיסוך, כשקראתי את הידיעה לראשונה, כשהתחיל הוויכוח הזה עם ארדן והשבס, בהתחלה חשבתי שאני לא מבין נכון, זאת אומרת, קראתי שוב ושוב, יש טלפונים סלולריים בכלא, מתברר, והמחבלים לא מסכים, אומרים, אין על מה לדבר, אתם לא תעשו מיסוך, אנחנו חייבים, מה, הם מחורים ל-SMS, ל-WhatsApp, למשחקים, לא, הם רוצים להמשיך לנהל ולשלוח פיגועים מתוך הכלא הישראלי, ויש קולות שאומרים, עזוב, אל תעצבן אותם, לא, כן. לא כדאי, הנה, עכשיו הצבענו אותם.
שישארו שקטים.
כן, שלא ידקרו אותנו.
עכשיו, לא, מה שמדהים זה שבאותו לילה, התקשורת הישראלית חיפשה מידע, ולקח לשב"ס זמן, לשירות בתי הסוהר זמן, להתאפס, לספק מידע. איפה היה מידע? ברשתות התקשורת הערביות, פלסטיניות, אני לא יודעת למי הם דיווחו משם, אבל מתוך הכלא הם מעבירים מידע, הם מנהלים את התקרית ומעבירים מידע החוצה. עכשיו, זה דבר שהוא, אתה יודע, אני רק משווה את זה לביקור שלנו, היינו בחיל רמלה, איילון, שנינו יחד, יש שם חוג תקשורת מאוד פעיל, רדיו, רדיו שהאסירים עושים לעצמם, רדיו סגור רק לעצמם, והיינו שם...
לא אסירים ביטחוניים, אגב.
זה מה שאני אומרת, לא אסירים ביטחוניים, לא מדמיינים לקבל טלפון. אנחנו הגענו לשם, אין להם... לא, אז למה זה לא ברור?
מה שעושים, אז ויטה, החיפושים שעושים לנו, המבקרים...
שלא נכניס טלפון.
כן, גם אני רציתי להתקומם, ודתקו אותי מהסלולרי, תכנתי לעשות הפגנות, אבל לא ספרו אותי, אני לא מחבר.
בדיוק, כן.
עכשיו, אתה שומע דברים, באמת, סביב הסיפור הזה, שמעתי איזה מישהו, קצין בכיר לשעבר בשב"ס שמתראיין, והוא אומר, אנשים חושבים שזה מאוד קל להיות בכלא, ושמפנקים אותם, הם רוב היום נמצאים בתאים, אז בסדר, אז יש להם 3-4-5 ערוצי טלוויזיה בחדר, הוא כאילו כבר התרגל לזה. מה זאת אומרת? מה זה 3-4?
יש משהו, אתה יודע, יש את הטרור, ויש את מה שאנחנו לא עושים מספיק אפקטיבית ויכולים לעשות. עזוב, אני לא, אי אפשר לשלוט בכל נער חמום מוח שיוצא עם סכין, בעזרת השם וכולי.
את אומרת, עד שאתה בונה אי מול עזה, את יודעת, יש את היוזמה הזאת של ישראל כאן, בוא נתחיל עם זה שהטלפון עושה...
למצעים נורא פשוטים, פה זה הרס בתי מחבלים, שם זה איזה בירוקרטיה, פה זה איזה הכרה, כל מיני דברים נורא פשוטים שתלויים בנו, שאנחנו מפריעים לעצמנו להילחם בטרור, למרות שחשבתי השבוע אולי על פיתוח מסוים, אתה יודע שהיום מדברים המון על אינטרנט רימון, או יש עוד שמות של חברות, אתרוג, נתיב, נטספארק, חברות שמסננות תכנים מהסלולרי לילדים, למשפחה, לשים סינון על הטלפון, לנו יש את זה, לא להגיע למחוזות שאתה לא רוצה להגיע אליהם. עכשיו, זה תוכנה, כלומר, מה שאני מציעה זה תוכנה ששוללת תכנים, טרוריסטים באותו אופן. כלומר, אתה מחבל, אתה רוצה להיכנס לאתר של התנועה, של הג'יהאד, התנועה החביבה עליך, דאעש, לא, לא. אתה יכול לגלוש רק באתרי הצופים, הסוכנות, ואתה יודע.
לא כזה מצחיק, כאילו. אם את מנסה, לא יודע, אני
רוצה להגיד שאני... לא הדליק אותך אינטרנט רימון לאסירים.
אני רוצה להגיד שאני לא פתוח להומור בנושא הזה, כי זה כל כך מקומם. מצד שני, איפה צריך את ההומור אם לא במה שמקומם אותך? שם הכי חייבים את ההומור. אבל באמת, אני לא... אל תגידי לי עכשיו אינטרנט, זה פשוט... לא, בושה וחרפה. טוב, בואי משהו משמח מאוד, שקורה היום, ממש היום, ממש עכשיו. שעון קיץ, שעון קיץ. איזה יופי, איזה השבת. לא תיכנס מיד שנסיים פה את התוכנית, אלא מתי זה יוצא? 6:30 בירושלים, בתל אביב זה עוד אחרי. והיום ארוך, ויש הרבה אור, ו... זה מעניין שיש את ה... כאילו, איכשהו, לא יודע איך זה נהיה, אבל גם דבר כל כך טוב כמו שעון קיץ, נהיה כאילו משהו שהוא במחלוקת שבין דתיים לחילוניים, את מכירה את זה עם להוסיף זמן לצום, עוד שעה לצום, פחות, ביום כיפור.
אתה מאמין למה שאומרים בתקשורת?
אני דווקא כהדוס שבי, כאילו, אם יש סיבה שאני בגללה אוהב את השעון קיץ, זה בגלל... בגלל שאני אדם דתי, זה עוד שעה ליום.
מה זה קשור?
תפילת מנחה, נגיד, היא לא חותכת לי, אני לא צריך באמצע היום, פתאום נגמר לי היום, והשמש שוקעת, זה מעריך את כל...
זה לא קשור רק למנחה, זה קשור... אבל טוב, אני חושב שזה עניין מאוד אינדיבידואלי, לא, אתה מנסה לדבר פה בשם...
אני מדבר בשם הדת.
לא, לא, זה מאוד... כמו שאמרת קודם, כמו שמאשימים... זה מאוד אינדיבידואלי, אני חושב שזה מאוד מאוד... תלוי אדם, משפחה, הרכב בחיים, האם אתה רווק, נשוי.
את אוהבת את זה שאת הולכת בשבת אחרי הסעודה, שזה די בבוקר הצהריים, את הולכת לישון, להניח את הראש, מתעוררת, כבר צריך לעשות הבדלה.
רגע, אתה רוצה לפתוח את זה? לא דיברנו על זה לפני החתונה. אני אוהבת שעון חורף. אוקיי. טוב, אני רואה פה את המבט. טוב שאי אפשר לראות ב...
אז רגע, אינטרנט למחבלים ושעון חורף?
כן, סליחה. אבל בוא נסכים על דבר אחד. בסוף השבת הגיע, ודיברו השבוע כל כך הרבה על הדילי, אתה יודע, זה הרי מה שהיה לבני גנץ בריאיון שלו מניו יורק, דילי. אנשים לא מבינים את זה, מי שאולי לא עובד בתעשייה.
זה את מזכירה אגבית, זה אנחנו נדבר אחרי השבוע.
לא, אני רוצה להגיד שהשבת מגיע בדילי השבוע, כלומר, יש עוד שעה, דילי של שעה.
מצוין.
אבל בסוף, תאהבו את שעון הקיץ, אל תאהבו, בסוף זה חצי-חצי, אתה יודע. אז חצי שנה השעון איתי, חצי שנה הוא איתך. בסוף מגיע, גם היום, השבת.
הנה היא קריבה ובאה, זאת המלכה. הנה היא קריבה ובאה, זאת המלכה. יום כבר הולך, שבת המלכה, ברוך בואל, שבת המלכה. טוב שבת, שבת המלכה, שבת, שבת, שבת המלכה. טוב שבת, שבת המלכה, שבת, שבת, שבת המלכה, בת המלכה. הנה היא קריבה ובאה,
אריק איינשטיין שר, והלחן הוא של, אני מסתכל עם גם המילים, הלחן הוא של שלום חנוך. המילים הם של אריק איינשטיין, הלחן של שלום חנוך, וזה למיטב זיכרוני הפעם הראשונה שאנחנו משום מה, כאילו גילינו עכשיו את השיר הזה.
ממש.
תכנית ביום שישי, אפשר לפתוח את זה, לסיים את זה קבוע.
אתה רוצה לגלות, איפה גילינו אותה?
תזכירי לי.
בתוכנית של יורם גאון.
נכון.
גילינו, נסענו ברדיו, שמענו את השיר,
נכון, יאללה, ונכנס פה לפלייליסט, מקסים. תשמעי, זה מאוד, אני עובר לעולמות תוכן אחרים לגמרי, ממוזיקה, שירים, לדיבורים, זה משהו אחר לגמרי. והשבוע שמסתיים היום, ובטח ובטח שהשבוע שיתחיל אחרי שבת, ובטח, בטח, בטח, החצי שבוע שיתחיל מיד אחר כך, וזהו, ואז יום שלישי של הבחירות, מאוד מעניין, ממש אנתרופולוגית, להקשיב לפוליטיקאים מדברים. אני קורא לך לעשות את זה. אני לא יודע כמה את עושה את זה, כשאת לא מראיינת
אותם. פשוט
לשמוע בשקט, להקשיב לזה, אבל ברמה כמו איזה איש רוחני כזה, להרגיש את הווייב, את האנרגיות, את התדר, זאת המילה, התדר שבו פוליטיקאים מדברים בימים האחרונים. אני שמעתי השבוע הרבה, אבל שניים ממש, אני לא יודע אם להגיד שני קצוות, פעם הם היו אחים. בנט, שמעתי אותו מתראיין, הזכרת אגב קודם את מה שהוא אמר על רעננה, אבל שמעתי אותו על הנפילה, כן? שמעתי את בנט מדבר, ושמעתי את יאיר לפיד.
נו.
והם היו אנשים, כאילו, הם היו אחרים. הם שניהם דיברו אחרת ממה שהם מדברים.
מעלים הילוך, זה הילוך של לפני בחירות.
קודם כל מעלים טון, דיברנו על מוזיקה, טון אחר, ממש.
הם צועקים.
צועקים. שמעתי את יאיר לפיד מתראיין, אני כבר לא זוכר איפה, בצעקות נוראיות, ממש מדבר. עכשיו, שניהם, סליחה, הנה שלושתם, יש לי כבר, זה כבר חזקה. ישראל קאט, שהוא בדרך כלל כזה, הדיש כזה, לא, הוא, לא, הוא לא איזה מדבר בלעת.
טוב, הוא גם עכשיו ראית אותו השבוע? הוא בשלושים על אמו, זכרונה לברכה, כן. שנפטרה, זקן וכיפה, ככה הוא מגיע לאופן.
כן, כן.
ממש כמו משה כחלון, שישב שבעה על אמו גם לפני כמה שבועות, ופתאום גם ראית אותו בזיפים, זה זקן אבלים, מה שנקרא, וכיפה, וזה כאילו טבעי, הוא יושב, מתראיין, ממשיך לענות, ביבי, גנץ וכולי, כן. ונראה ככה.
מה זה מתראיין? ראיתי סרטון של הליכוד שהוא בפלאפל, כאילו, ואז אמרתי, רגע, מי זה? היו עם הכיפה הסרוגה והזפעה, זה ישראל קאץ, וואלה. בשמחות, מה שנקרא תמיד. אבל שמעתי אותו, גם אותו מתראיין, הם לא, אמרנו, תדר אחר, עכשיו, שימי לב, זה ממש, זה תופעה, לא אחד ושניים, שלושה, וגם יותר. הם לא נותנים למראיין, באמת לא נותנים לו להשחיל שאלה, זאת אומרת, הם ממשיכים, אני לא יודע איך, דווקא לגנץ אין את היכולת הזאת, הוא מתבלבל מזה. הם פשוט לא נותנים, הם ממשיכים לדבר.
המראיין שואל,
אתה חושב שיש איזו תקלה בקו? לא, הוא מדבר, ועד שהוא לא מסיים להגיד, הוא מתעלם משאלות, מניסיונות. אומרים, זמננו קצר, אתה שומע עוד, אתה שומע פרסומת, יש איזה מין נימוס, כללי נימוס בסיסיים, בין מראיין למרואיין, יש לנו פה את הזמן, יש לנו את הדדליין, את הליינאפ, את האייטם. לא, הם עכשיו בצעקות נוראיות, והתוכן כמובן, פה אני כבר לא מדבר על תדרים, אני מדבר על התוכן עצמו. זה פשוט מדהים, זה היה, השבוע הזה, זה הגיע באמת לרמה של, כאילו, אני מרגיש בכלל, תראי, לחזור עכשיו למגילת אסתר, שבוע אחורה, זה, בואי נדבר על פסח. פורים זה עוד שנה, אבל מגילת אסתר, ובדקתי את זה השבוע, זכרתי שזה לקח המון זמן, הסיפור הזה. זה לא שפתאום הוציאו להורג את ושתי, פתאום אסתר, פתאום אמן, פתאום תלו.
אנחנו קוראים את זה ב-20-30 דקות, זה לקח.
כן, קצת יותר מ-30 דקות, אבל כן, נכון, 40 דקות. אבל הסיפור, מגילת אסתר, כמה זמן זה היה?
במציאות?
כן, כמה, סיפור העלילה, 11 שנה.
וואו.
11 שנים. כשאתה חי ב-11 שנה, אז אני חושב שדיברנו על זה קצת לפני פורים, אבל לא עם המספר. 11 שנים, אז קורה משהו. ואתה אומר, וואלה, הפרשנים מדברים, אמן עכשיו, יש איזה קונפליקט בין אמן למורדכי, הוא לא סופר אותו, אתה לא רואה את הניסים. אבל דווקא לנו, בשבוע הזה, זה כן קורה בשנייה. כלומר, שימי לב למגילת אסתר של השבוע. נוסע נתניהו לארצות הברית, כדי לזירה הכי טבעית שלו, נכון? והוא הולך לדבר איפאק באנגלית שלו,
לו שם עם הקהל, אלפים.
עם הסטנדינג אוביישן, שכולם עומדים ומריעים לו, ונגיד שאני מניח את הרעיון הזה, בדרך הוא נכנס עוד לערוץ 2, אליכם שם לאולפן ומתראיין וזה, והולך וממריא, אחרי שיאיר כמובן עולה על המטוס, דנה וייס מעלה את הסטטוס, הכל בסדר, מגיע לארצות הברית לקראת הרגע שאמרו שהוא כיוון את הבחירות לעיתוי הזה, כי יודע שיש לו שבוע וחצי לפני הבחירות איפאק. זה קלף מנצח, הוא עולה. עכשיו, כמה ימים לפני הוא מתבשר שגנץ, האיש היחיד שמצליח איכשהו לסדוק, אתה יודע, פתאום הגיע פה מאז אהוד ברק מישהו שיש סיכוי שהוא כאילו מקים פה אלטרנטיבה, זוכה למספר יותר גבוה של מנדטים, יש איזה איום על נתניהו, ולאן הוא מגיע? לזירה שלו.
גם לכבוש את המלכה עם מי באיפאק.
כן, ממש. ושמעתי אגב פרשנויות השבוע, זה מעניין ש... לא, גנץ זה יותר חזק מנתניהו, למה? הרי הוא מדבר אנגלית כמו מס, כאילו המבטא שלו, אז ויתה לשפוט את רמת האנגלית, הלוואי שיכולתי, כאילו אני נמצא רחוק משם, אבל אתה שומע את העברית, זה כן. נשמע כמו...
ישראלי
כמו,
מדבר אנגלית.
כמו ישראלי שמדבר אנגלית וזה. אבל קראתי פרשנות, לא. אנחנו הישראלים, כתב מי שכתב, סליחה שאני לא זוכר מי, כשאנחנו רואים מישהו שמדבר אנגלית באיפאק עם המבטא שלנו, זה עובד הרבה יותר מאשר נתניהו שגדל לו בפילדלפיה או משהו כזה. אוקיי, אז הוא מגיע ובאמת נותן הופעה מאוד מרשימה באיפאק, ופתאום נתניהו
צריך
לחזור הביתה. אז נשאר רק, וואלה, אז הוא כבש לו את כל הבמה.
הוא ילחץ ידיים לכל השירי אמריקה.
אבל משום מה, כטוב ליבו בנאום, בני גנץ נותן איזה רעיון קטן.
נקרא, תלו אותו על עץ גבוה, אתה אומר.
אני לא יודע, אני לא יודע מי תלה את מי, אבל הוא מחליט שהוא מתראיין ליונית לוי, כמה איזה שאלות תשובה, והאולפן, עוד בהשראת עכשיו, הסוף ידוע, שמעתי השבוע, אני יודע שקוראים לה איילת, כנראה שזה איילת פריש, שמעתי פאנל של יועצי תקשורת, אז איזה איילת אחת אמרה, אני לא מבינה את הדובר, א' ב' מבחינתי, זה שכשהטלנט שלך, השימון פרס שלך, זיכרונו לברכה, נותן איזו הופעה טובה, תשאיר את זה שם. אל תיתן לו עוד להתראיין.
ברור.
תגיד למערכות, קחו, מה אתם רוצים? את בני גנץ, בבקשה, הוא לפני, 3 שעות לפני זה, היא אמרה, לפני 3 שעות הוא דיבר, קחו אותה, תריצו שוב ושוב, את האמריקאים מוחאים כפיים, מה אתה שובר, מה אתה מנסה לשבור את השיא של עצמך?
בדיוק, הרי התקשורת תשתמש בחומרים שיש לה. אגב, אני, כשאני מדברת עם, למשל, אלעד שמחיוב, כתבנו באירופה, תמיד יש דיליי, אני עושה מה שנקרא בדיקת דיליי, שזה כל, זה פשוט המינימום, זה הבייס, בייסיק.
ספרי לי את זה,
עושים את זה ככה. זה הולך ככה. אני בנווה אילן, ובאירופה, אלעד, בדיקת דיליי. מתי אתה שומע? ואז אני, בוא נראה רגע בשקט. 1, 2, 3. אלעד אומר, שומע. אומרת לו, אוקיי, יש לנו 5 שניות דיליי.
מה את אומרת?
בוא נתחיל. אני אף פעם לא מפריע.
אז רגע, אז הרעיון הוא כל הזמן במתכונת הזו של...
אני יודעת שהוא עוד 5 שניות ישמע. זה מין, באמת צריך ללמוד לעבוד עם דיליי, לשאול את השאלות ולקבל את התשובות. עכשיו, okay. ברגע שלא, זה עושה לך כזאת קקפוניה בראש, אני זוכרת את הפעמים הראשונות
לא,
שאני הייתי
בדיליי. לא, זה גם אחד אומר לשני, השני... זה...
אתה, לא. תקשיב, אם מישהו מפריע לי באמצע, אני מדברת, ושומעת פתאום את הקול, מה אני מבינה? שהקול הזה יצא לפני 5 שניות מהאולפן. עכשיו הוא מפריע לי. אני כבר התקדמתי מאז 5 שניות, מהרגע שהוא שאל. אתה מבין? אני כבר התקדמתי 5 שניות, הוא מפריע לי באמצע המשפט. אין לי אלא לצעוק, יו, 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 יונית, ואתה יודע. זה באמת, או נה נחמן מאומן, או מה שבא קודם.
עכשיו, רגע, אז אני בסיפור...
אנחנו מגילת אסתר.
אנחנו במגילת אסתר. אז הקטע שסתם, אצל אדם רגיל, אז היה דיליי, תארי לעצמך, מה אני אגיד, ליצמן, סליחה שזו הדוגמה שיש לי, אבל נגיד ליצמן היה מתראיין ליונית לב, ועכשיו היה דיליי, ואז הוא היה אומר, יו, 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 משהו באיזה מבטא הייתי, מי שהיה רואה את זה בשידור חי, היה אומר, איזה קטעים, איזה אדם, הוא כזה יילג, וממשיכים הלאה. עכשיו, אבל לא כשאתה בני גנץ, שאתה דופק פה מנדטים על המטר 95, כן, ולא
ואחר. שאתה רוצה להיות ראש ממשלה בלי שום תפקיד קודם במערכת הפוליטית, כן. בכלל.
רמטכ"ל, בלי לצלצל.
לא, רמטכ"ל. מי רמטכ"ל לראש ממשלה, כן. זה מפסגה לפסגה.
אבל שכל ה... זה עולם כזה של... הוא כנראה ידע טוב מאוד למה הוא לא מתראיין. הרי חיכינו חודשים עד שהוא ידבר. והפרומטרים השקופים, והגני התערוכה וזה. כשאתה מגיע, כשאתה רוכב על זה, אז אם אתה אומר יו, יו, יונית, בגלל דילי, אז, למרות שחבל, זה סך הכל, הטקסט הראשון שלא כתבו לו, שהוא באמת אמר מעצמו, בלי פרומטר, סך הכל זה...
נכון,
אני לא רואה את זה כזה חמור.
בהכירי את הדילי, אני ממש לא חושבת שזה היה כזה מזעזע, ממש. אבל רגע, לא נעים לי, אתה מתכנן לדבר עוד הרבה פוליטיקה? סתם, בוא...
לא, אני רק רוצה לסיים...
הצהרת כוונות.
אוקיי, אוקיי, אני רק אגיד לך, אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, לא פוליטיקאי, שמעתי את השאלה, הנה, אני אענה לך תשובה, אני לא יורה את החומר שלי בצעקות נוראיות, אבל שימו לב תמיד, תראי, העיתונאים מיד יודעים לזהות מה דף המסרים, הרי בכל בוקר יוצא מהמפלגה, לא יודע אם זה דף מסרים בפקס או וואטסאפ, הדברים שחשוב שאומרים למרואיינים שלנו, תדברו, תאמרו את הדברים האלה. עכשיו, כתב עם חושים פוליטיים מיד מזהה, אבל גם אנחנו פשוטי העם, שאתה שומע מישהו מדבר את בנט, את לפיד, את קץ, ופתאום אתה שומע שבלי קשר, זה כאילו קופץ לו כזה, כמו שאומרים כזה, ברוך השם, בעזרת השם, פתאום קופץ לו, הוא פתאום תמיד יגיד, בנט ברעיון דיבר, ופעם בכמה זמן הוא אומר, ומה הבעיה? כאילו, מזכיר את המנהרות, או כאילו, לפיד, יש אצלו קטע קבוע, שהוא כבר בדף המסרים הזה, אני עוקב כבר כמה שנים, אבל עכשיו זה מתחדד. הוא אומר משפט מדהים, הוא אומר ככה, נתניהו, אין לי שום דבר נגדו, אל תתפסי אותי במילה, אבל זה המסר. אני מכיר אותו, אני עבדתי מולו, אבל בתקופה האחרונה משהו קורה לו. כך לפיד כל ראיון,
נכון, 100% נכון,
מהראיונות
נכון.
איתו.
אני מכיר את ביבי, קרה לו משהו.
קרה נכון, לו משהו. נכון. עכשיו, זה גאונות אגב של מסר פוליטי, של לא יודע אם לקרוא לזה ספין או... כי את המשפט הזה, אתה יכול עם המשפט הזה להרוג את, אני לא יודע, כל אדם.
מה, אם אני בא אליך... שאת מאוד מעריכה. ידידי, אנחנו מכירים שנים. אני אומרת לך, בפה הזמן נכון, קרה לך משהו.
רגע, לא אומרים את זה לאדם עצמו, אומרים את זה בגוף, על מישהו אחר. אתה לא מסתכל בעיניים ואומר למישהו קרה. אבל קחי איזה מישהו שהכי מצליח, לא יודע, איזה אומן שמוציא...
שנשיא ארצות הברית, מחבק אותו ומכיר לו בגולן באותו שבוע.
אני נותן פה ספוילר לשיר הבא. אחד האומנים שמצליח, כל שבוע הוא יותר מצליח מהשבוע הקודם, זה ישי ריבו, נגיד, אנחנו משמיעים אותו הרבה. נכון, הוא בהצלחה, הוא השירים, הוא מלחין שירים יותר טובים, ההופעות יותר מלאות. אני אגיד לך, נשיא את זה, ישי ריבו, אני מכיר אותו, משהו... הוא איבד את זה, זה כבר לא כמו פעם, מי שמכיר אותו, זה עובד, כאילו, אתה אומר, מה אני...
וואו.
בקיצור, אז יש פה דף מסרים, יש פה, תעקבו אחרי זה, יש לכם שבוע ושלושה ימים, זה מרתק, זה יכול להיות מצחיק גם.
טוב, הנה כמובטח ישי ריבו, הוא גם יצעק, אבל בקטע טוב.
אמיר דדון! בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב,
תראה כמה טוב,
בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם מוכן לחזור. מבט עצוב מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול.
להאמין, לראות שטוב,
לבחור נכון, סוף הכל מתחבר אליי. עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי יוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה
נעים לי שאנחנו מדברים כל כך הרבה על פוליטיקה, בשבוע שבו קיבלנו את שני המיילים הבאים, בזה אחר זה הם הגיעו, הם מאותה משפחה שמזכירה לנו, וואו, איזה עולם רחב יש בחוץ, עם עוד תחומים, כל תשומת הלב מתמקדת כרגע בסרטונים, ובמי אמר מה על מי, עולם רחב גדוש ומלא בתוכן, זירות אחרות וחשובות בחברה הישראלית קיימות, ואנחנו נקדיש עכשיו תשומת לב לאחת מהן, אני מתבאשת שלא שמענו על האיש הזה בחייו, והנה עכשיו אחרי פטירתו לראשונה שמענו עליו. אבא שלנו הלך לעולמו אתמול, כך כתבה לנו ביתו השבוע, משה דוד עדד, פרופסור חתן פרס ישראל.
אוקיי.
אף מילה בשום מקום, לא ראיתי, לא שמעתי, וכך היא כותבת. הוא הגיע לארץ בגיל 11 מתוניסיה בשנות ה-50, בלי כלום, רק זוג בגדים, קרש שהוא מצא ועיפרון. הוא הלך לישיבה החקלאית בכפר הרועה, שם בכה בלילות, ועל הקרש שמצא היה כותב לעצמו, על נייר טואלט, את חומר הלימוד. לא היו לו דפים אפילו. לא התייאש, למד לבד, איש מלא אמונה בקדוש ברוך הוא ובאדם. בזמן הצבא הוא היה משתחרר כל פעם לשעות ספורות כדי לעבוד למחייתו. מגיל 18, גם בצבא הוא היה מורה. מורה לביולוגיה, מורה לכימיה, מורה לתלמוד, מורה למתמטיקה. יושב ומכין עוד שיעור ועוד שיעור, מאמין בכל תלמיד. אם הילד עדיין לא הצליח, הוא היה אומר, כנראה עוד לא מצאנו את המפתח לליבו. זה אומר שצריך להשתנות כדי לשנות אותו. אבא, גם כשכבר היה פרופסור, המשיך ללמד בתיכונים רגילים. תמיד רצה להבין את הילד שלא מצליח, שלא הולך בתלם, הפך לאחד החוקרים הגדולים בתחומו. לאבא קראו משה, אבל אני תמיד התייחסתי אליו כאל אהרון, כי אהרון היה איש שלום. עשה הכל למגר מריבות, אהרון הכהן, כן, הגדול. כן. לא הייתה בו אף פעם טיפת ביקורת על אף אחד, רק להוסיף טוב. תמיד כשאנחנו רצינו לעשות משהו, להגיב על עוולות ולהתעצבן, אבא נהג לצטט שתי מילים. וידום אהרון.
שזה אהרון... בדיוק, אוקיי.
אתה עוזר לה. השבוע, כך מופיע בפרשת השבוע, וידום אהרון, גם אנחנו יכולים לומר זאת עליו, את שתי המילים שהוא תמוד אמר. וידום אהרון, אהרון שותק מול טרגדיה גדולה שקורית לו, אבל הוא היה מצטט את זה על לא להגיב לדברים, לשתוק. זה כותבת, לו, כותבת לנו הבת שלו. באותו יום, כותבת לנו מיכל עדד, זאת קלטו, את הטקסט המדהים הבא, ושוב, אני מדברת על זה, כי אני לא שמעתי שבמקום אחר מדברים על זה, וזה נשמע לי, וואלה, גם זה קרה השבוע, אדם כזה חי בינינו, לא ידעתי, בואו נשמע. מיכל עדד אומרת, אני מרגישה שהעולם לא שמע איזו אבדה איבדנו השבוע. אמנם הוא חמי, כן, אבא של בעלי, יש יאמרו שאני משוחדת, אבל באמת גדולתו נקרא עוד בחייו. תעשו גוגל, פרופסור משה עדד, חתן פרס ישראל בקרימינולוגיה, ועוד אין ספור תארים, אין ספור תעודות הערכה לאורך השנים, אין ספור מחלקות שניהל בבר אילן, במכללת אלפיות, מכללת צפת, אין ספור בתי ספר אליהם הגיע, תיכון בחדרה, בכפר פינס, בפרדס חנה, המשיך ללמד כימיה, גם כשכבר היה דוקטור באוניברסיטה. נולד בתוניס נצר לשושלת רבנים מפוארת, יש התכתבויות ענפות של סבא שלו עם הרב קוק. כילד הוא חווה את השואה, כי גם זה לא מספיק ידוע. הנאצים הגיעו גם לתוניס, זה נכון, זה פרק פחות מוכר. אז כניצול שואה תוניזאי, הוא מגיע לארץ בגיל 12 לבד, להיות מעין טסט, דוגמה לכל הקהילה שעוד תגיע אחריו. יוצא לישיבה החקלאית בכפר הרואה שאותה הוא ניהל לאחר מכן, מתקדם מבחינה אקדמית לסיעים, מחקרים שלו קידמו את עולם הקרימינולוגיה בארץ ובעולם. גם כפרופסור מפורסם, אם שאלת אותו, במה אתה עוסק? הוא היה אומר, מורה. וזה באמת היה נכון. הוא העמיד תלמידים הרבה בעיקר המאתגרים שבהם, והבגרות בכימיה הייתה אצלו תמיד מעמד. הוא הזמין את כל התלמידים ושאל, מה לדעתך צריך להיות המגן שלך, לפני שניגשים לבגרות? כשהתלמיד אמר 80, הוא אמר, מה פתאום, מה פתאום, אתה מסוגל ליותר. אני מגיש אותך על 90. אני בטוח שאת זה גם תקבל בבגרות. יותר לציין שעם כאלה ציפיות, כך אכן היה. יום אחד הוא לימד בפרדס חנה, ועצר לשני טרמפיסטים, תלמידים שלו, שבדיוק הבריזו מהמדרשייה לצאת לבילוי. הוא לא אמר להם כלום על ההברזה, הוריד אותם ליד הקולנוע הסמוך, והמשיך לדרגו. כי הם מבריזים מהבית ספר, המורה עוצר, עוזר להם להבריז, מוריד אותם. למחרת היה להם מבחן בכימיה אצלו, כן? אחד נכשל והשני קיבל 100. חמי היקר החליף את המבחנים. זה שהצטיין, קיבל 100, קיבל ציון נכשל. זה שנכשל, קיבל 100. כשהגיע המצטיין לשאול איך זה יכול להיות שנכשלתי, הוא אמר לו, אם אתם חברים כדי להבריז יחד ולנסוע על הקולנוע, תהיו חברים כדי ללמוד ביחד. כלומר, לא יכול להיות שאתה חי בשלום עם העובדה שאתה יוצא איתו, אבל אחר כך במבחן אתה כל כך מצליח והוא כל כך לא. לימים שניהם התקדמו בחיים. יום אחד רדף אחרי חמי באוניברסיטה מישהו ואמר לו, אני היום פרופסור. אני זה שנכשל במבחן ההוא בכימיה.
יאו.
וזה בזכותך. פרופסור משה עדד, זכרונו לברכה.
אתה תצליח, אין לי שום ספק. אתה תצליח עוד הרבה יותר, עוד תגדל לאילן נאה מאוד, עם פירות טובים ומתוקים. אתה תצליח בעזרת השם, אתה תשיר עוד שירי הלל, עוד תשמח ותשמח חברים עם דיבורים ומעשים טובים. אתה תצליח, אתה חשוב, אתה תצליח, אתה אהוב, אתה תצליח, בוודאי תצליח בעזרת השם. אני רואה את הטוב שלך, את הנקודה היקרה שבך, איתה תאיר את החושך באור נפלא, כי תכלית הירידה היא עלייה. אתה תצליח, אתה חשוב, אתה תצליח, אתה אהוב, אתה תצליח, בוודאי תצליח, בעזרת השם.
יוסף קרדונר הלחין ושר את השיר אתה תצליח.
טוב, עכשיו אנחנו נחלק את הדקות הקרובות לחצי-חצי, שני דברים שמאוד מסירותיים פה בתוכנית. העניין השני הוא יהיה פרשת השבוע, והעניין הראשון, יומנו של נהג האוטובוס.
מפאת קדושתם, אתה אומר, כן, לא נוותר.
אז נתחיל בנהג שלנו, משה ירד, שהשבוע כותב גם על איסורי הכתיבה, לא יודעת, חשבתי שזה זורם לו, אז לא, אז הוא כותב כך, כבר כמעט שבועיים שלא כתבתי, אני לא סגור על הסיבה. מצד אחד פשוט לא היו סיפורים, כאילו לא עלו על האוטובוס, לא עלו לאוטובוס דברים, סלש אנשים, עם סיפורים מעניינים. מצד שני, גם המוד שלי לא היה משהו, קצת דאגות, בכל זאת מגיעים פורים, שבינתיים עבר, ופסח, ההתארגנות עם הילדים, הרי הוא כותב על זה, הוא גרוש. כזה אני, כל פעם שמגיע משהו חדש ולא מוכר, משהו שדורש ממני להתארגן פעם ראשונה, זה מסית ממני את כל המיקוד. אז כן, פעם ראשונה לבד עם הילדים בפסח. איפה נהיה, איך יהיה וכולי. עדיין הדברים לא סגורים, זה קצת מלחיץ, קצת מכניס אותי לסחרור, אבל איך שהוא אומר, תמיד בסוף אלוקי הגרושים נמצא איתי והדברים מסתדרים.
וואי וואי.
תכלס, הוא כותב, נראה לי שזה שילוב של שני הדברים. גם לא קרו דברים מיוחדים באוטובוס וגם המוד שלי. אבל אז הוא נזכר שיש לו מגירה. בתחילת הדרך הוא כתב לעצמו בצד, בראשי פרקים, כמה סיפורים קטנים למקרה שהוא יצטרך, ואז הוא הפסיק לכתוב למגירה, ושכח את המגירה כי יצאו לו סיפורים טובים ועסיסיים, והקראנו אותם כאן בתוכנית. אבל עכשיו, בצוק העיתים, הוא חוזר למגירה, ומוצא שם את האיש הבא, קבלו, הוא כותב. שעת ערב, האוטובוס כמעט ריק. האיש בן 60 פלוס, עולה לאוטובוס, מוכן לקרב. הוא מתיישב מאחוריי, הוא מיד פותח. תגיד, הוא אומר, זה אמיתי כל מה שמספרים על המשכורות של נהגי האוטובוסים? אני לא יודע מה שמעת, אני עונה לו, אבל ברוך השם, אפשר להתפרנס פה. תגיד, הוא ממשיך, זאת עבודה קשה? והוא ממשיך ואומר, אתם חמורים. מה, זה נראית לך עבודה לבני אדם? אני מסתכל עליו דרך המראה, לא ממש מבין לאן הסיפור הזה הולך. ואז, כמובן שזה ממשיך. הוא אומר, תראה את הבן שלי. הנה, הוא הלך ללימודים, התחיל לעבוד בבנק, התקדם, הוא בחור חרוץ, הוא בחור מוכשר, הוא התקדם ממש מהר. תראה מה זה, היום הוא מנהל בנק, הוא מרוויח המון כסף. אני משמיע, כותב לנו הנהג, קולות של התפעלות. והוא ממשיך בהלל ותשבחות על הבן שלו, ואני ממשיך להראות סימני התרשמות. בתוכי אני תוהה מה האיש שיושב מולי עבר בחיים. אני מקווה שזה לא יושב מולי, אלא לצידי, כן? אם הוא הנהג, אז אני מקווה שהוא לא יושב מולו. אבל בכל אופן, מה האיש שיושב...
אומר, זה ספת הפסיכולוג נשמע כבר.
כן. מה הסיפור שלו עצמו? הוא מספר על הבן שלו. אני חושב לעצמי שאולי בכלל הוא מרגיש בעל ערך רק דרך הבן שלו. האיש יורד מהאוטובוס, ואני נשאר רק במחשבות וסימני שאלה. שלושה ימים יעברו עד שהוא שוב יעלה לאוטובוס, שוב אפגוש אותו. בדרך כלל נושאים שהיה לי איתה משהו, קליק קטן, סיפור קטן, אני זוכר אותם, וגם אותו זכרתי. הפעם הוא עלה בבוקר, שלום אני אומר לו, שואל אותו לאן הוא נוסע, והוא אומר לי, לעבודה. והוא ממשיך, רק שהפעם הוא מדבר די בכל ענות חלושה. אין שם את ההתלהבות שהייתה לפני כמה ימים, כשהוא סיפר על הבן שלו, כן, הבנקאי. הוא אומר, אני נוסע לעבודה, לכפר סבא, אני מטפל שם באיש זקן, זאת העבודה שלי, אני עובד כמה שעות ואז חוזר הביתה. עכשיו, באמת שאין לי מושג לגביו, כותב משה ירד, יכול להיות שהוא האיש הכי מאושר בעולם, והעבודה שלו דווקא מספקת וממלאת אותו. אבל דרך המשקפיים שלי ראיתי הבדל גדול בניצוץ שהיה לו כשהוא סיפר על עצמו, לבין, או בניצוץ שהיה לו כשהוא סיפר על עצמו, לבין הניצוץ שהיה לו כשהוא סיפר על הבן שלו. תיארתי לעצמי שהוא פחות זוכר ממני את השיחה מלפני כמה ימים, אז פשוט שאלתי, והבן שלך, מה שלמה? כן, כך הוא שואל את האיש עם האנרגיות הנמוכות. לפתע נדלקו שוב העיניים. התיאורים חזרו על עצמם. הבן שלי, הוא למד, הוא התקדם, מנהל בנק, עשה את זה מהר, מרוויח הרבה כסף. וחשבתי לעצמי כמה נפלא שהוא מרגיש ערך ושמחה בבן שלו, וכמה חבל שהוא לא מרגיש ככה גם לגבי עצמו.
וואו. לפעמים הסיפורים שלנו, הם לא סיפורי פואנטה, הם לא סיפורי פאנץ', וזה רק יותר מהדהד.
כן, זהו.
יפה מאוד, תמשיך לנסוע וללקט תובנות משה ירד, ואנחנו למסורת המקודשת השנייה, הלוא היא פרשת השבוע. פרשת שמיני, אנחנו כבר בעיצומו של ספר ויקרא, והאמת שיש המון שבתות ממותגות, כל מיני ארגונים, עמותות, תמיד זה יוזמות יפות, חיוביות, תופסות שבתות מסוימות, ואומרות אנחנו רוצות להעלות מודעות לעניין שלנו באמצעות הפרשה. וזה באמת מאוד, מאוד יפה, והשבוע זה קורה ביוזמה שהחלה משפחת רבינוביץ', משפחתה של הנערה דסי רבינוביץ', שהייתה נערה חולת סרטן שנאבקה במחלה והשאירה מורשת, חתיכת מורשת.
כן, היא הייתה, את אומרת שהיא הייתה, היא הייתה דסי רבינוביץ'.
או, בדיוק, סמל. והמשפחה שלה רוצה בשבת הזו, שבת של פרשת שמיני, לדבר על שכול לא צבאי. הם אומרים, אנחנו יום הזיכרון ויום הזיכרון לחיילי צה"ל, ותקסים והזכרות. יש המון סולידריות, המון הזדהות במשפחות האלה. מה באשר למישהו באותה קהילה, באותה עיר, באותו רחוב, שהבן שלו נהרג, אני אומרת רק במרכאות, בתאונת דרכים, ממחלה, בנסיבות טרגיות אחרות. יש המון שכול אזרחי בחברה, והם רוצים להציף בשבת הזו, והצטרפו לזה מתנסים ותנועות נוער, וקהילות, ובתי ספר ועוד, כדי לתת בימים האלה מקום למשפחות האלה. למה בשבת הזו? בגלל אהרון הכהן, זו שבת שבה שני בניו.
הזכרנו את הוידום.
כן, וידום אהרון, שני בניו, הם קוראים לזה שבת וידום אהרון, למי שמחפש את המיתוג. שני בניו, נדב ואביו, נפטרים בנסיבות טרגיות, מה זה טרגיות? באמצע חנוכת המשכן, היום הכי חגיגי, היה אמור להיות, הכי חגיגי כשהם במרכזו, בתור כהנים, אז הם נפטרים מן העולם, והתגובה של אהרון, עד היום, הוידום אהרון הזה, עדיין מהדהד את זה שתיקה, שעדיין אפשר ככה לשמוע.
שומעים אותה,
כן. יש שם עוד שתי מילים, דיברו איתי הרבה לקראת השבת הזו. משפחות שאיבדו ואנשים שיזמו, ורציתי להגיד להם, לא היה לי אומץ להגיד, אתה יודע, דברים ככה מרגשים, אתה אין לך אומץ להגיד בפנים. אבל ככה, מאחורי המיקרופון, שאני לא רואה אותם, אני יכולה להגיד את זה להם, ולעוד הרבה, הרבה, הרבה משפחות אחרות שמתמודדות. אנחנו חברה, באמת, שיש בה הרבה, הרבה מעגלים כאלה של עצב ושל חלל ושל אובדן. יש שתי מילים, תמיד אומרים, וידום אהרון, וידום אהרון, נכון, אבל יש שתי מילים שמשה אומר שם לאהרון. והוא אומר, הוא בעצם מצטט את הקדוש ברוך הוא שאומר, בקרוביי אקדש. זה ביטוי מאוד מפורסם, בקרוביי אקדש. תמיד אומרים, טוב, אלוקים לוקח את הקרובים לו, נכון? הוא כאילו לוקח את הטובים, וזה משפט ששומעים המון, הוא לוקח את הטובים. יש פרשנות מופלאה, הרבה מאוד פרשנים הולכים בכיוון הזה. הכוונה היא לא לאלה שהלכו, הכוונה היא אלה שנשארו. בהם הוא מתקדש, כלומר, הם החזקים, הם המיוחדים, הם הקרובים, הם הטובים. מי שמצליח להתמודד, מי שממשיך, זה כאילו מסר עידוד לאהרון, לא הבנים שלך היו טובים ונלקחו.
רגע, צריכה להגיד שזה,
אתה הטוב.
זה פרשנות אלטרנטיבית. נכון, נכון. הפירוש כפשוטו, זה בקרובים שלי. נכון.
אבל
הם אלה שנהרגו, כן.
היא מעודדת, ואני יודעת, הרבה משפחות שקולות, שהיא גם נתנה להם הרבה פשר ומשמעות, בקרובה יקדש, זה אומר אתם, הקרובים שנלחמים על החיים, לקום בבוקר, להמשיך לתפקד, להמשיך לצמוח, לגדל ילדים, לחיות, אתם, בקרובה יקדש נאמר עליכם, על היחידה המובחרת הזו, הכל כך רחבה, במעגלים שונים שונים של אובדן. אז זה רק אחד הדברים שקורים בפרשה, אבל אנחנו, כמו שהנהג מספר רק סיפור אחד, אנחנו ניתן רק פירוש אחד, רק טעימה אחת מתוך הפרשה המרתקת הזאת, שמיני. נודה מאוד לאגר קרני ויואב אונגר, האורחים שלנו, למוטי זדה הטכנאי, תודה לכם על ההזנה. כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע, במילה אחת סוף שבוע, strudel@gmail.com. שבת שלום.
שבת שלום.
את השמש ונוגעים באור שיודעים אהבה
סוף שבוע זוגי, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.